שיחת היום, שיעור בספר התניה, עם הרב שניאור אשכנזי.
ערב טוב, שבוע טוב, מאזיני כל חי, באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר. תודה לטכנאים העיקרים שלנו, מנדי אור, אורי כהן, אברהם ישחקוב, יוצאים לדרך. לפעמים יהודי מתחנן לעזרה. לפעמים עומד אדם בפני ניסיון נורא, בפני פיתוי שמבלבל אותו, בפני ניסיון שיכול להכריע את גורלו לכאן או לשם. והוא פשוט פונה בתוך תוכו לקדוש ברוך הוא ואומר, תתה הלפט, תתה רטבט, אבא תעזור, אבא תציל. הלב בוער, העין רואה והלב חומד, ובתוך תוכו יש נקודה אחת בנפש, שהוא יודע שאסור לו לעשות את זה. והוא פשוט צועק לקדוש ברוך הוא, תן לי את העזרה, תשלח לי את החבל שאני אוכל לנצח את עצמי. העצמו שלו נמצא עמוק בתוך הבעיה, עמוק בתוך החטא, עמוק בתוך הטעות, עמוק בתוך הנפילה. וברגע האחרון, לפני שהוא מאבד שליטה, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, תעזור לי. תן לי משהו להגיד, שיעבור פה מישהו, שיצלצל לטלפון, משהו שיסיח את דעתי. הגמרא מספרת סיפור כל כך מיוחד בסוף מסכת קידושין, על רבי אמרם חסידה, יהודי גדול וחשוב ביותר, שהגמרא קוראת לו רבי אמרם חסידה. ונכנס לתוך איזשהו ניסיון קשה. והוא כבר עולה את המדרגות ליפול בניסיון הזה, והגמרא אומרת דבר כל כך מיוחד. זה לא שהתעורר בו היצר הטוב, ונפתחו לו העיניים, והוא התגבר על עצמו וירד בחזרה. לא. הוא נתן צעקה, מאמצע הדרך, מאמצע הסולם. נורה, נורה בבית רבי אמרם. אש, אש בבית רבי אמרם. ושמעו התלמידים ובאו להציל אותו. כלומר, הוא צעק למישהו מבחוץ, למשהו מבחוץ, שיבוא וייתן לו את היד ויוציא אותו. הוא ידע שהוא לא יכול להוריד את עצמו מהסולם. ומצד שני הוא גם ידע שאסור לו להמשיך ולטפס על הסולם. אז הוא התחנן לקדוש ברוך הוא, התחנן למישהו מבחוץ, שיבוא וייתן לו את הכוח הזה, לקום ולברוח. וינס ויצא החוצה. והיום אנחנו רוצים לדבר על עזרה ראשונה, או יותר מדויק, עזרה אחרונה. על בוסטר. על מזניק שיהודי יכול לתת לעצמו, להזריק לעצמו ברגע האמת. ברגע האמת כשהוא עומד בפני ניסיון גדול, בפני החלטה לכאן או לשם, והוא מתקשה לקבל את ההחלטה הנכונה, אבל הוא מנסה איך שהוא להיאחז. יש לו אמירה אחת, תובנה אחת, שהוא צריך לומר לעצמו בתוקף, ולהסיר את הערפל שמחסה לו את המוח. אדמור הזקן כאן בפרק י' בתניה, מדבר על נקודה מאוד מאוד מיוחדת. על מידת הבינוני. בפרקים הקודמים דיברנו על מדרגת הבינוני, להיות בינוני, להיות אדם ששם ברקסים על המחשבה, על הדיבור והמעשה. אבל כאן אדמור הזקן מדבר עלינו. כביכול יורד מהרמות הגבוהות ומתרגם את הרעיון לכל אחד ואחד מאיתנו. והוא אומר גם אדם שלא יכול להיות במדרגת הבינוני, אבל יכול להיות במידת הבינוני. יכול ברגע האמת, גם אם חס ושלום קודם הוא חטא, וגם אם חס ושלום יכול להיות שמחר הוא לא ישלוט בעצמו. אבל ברגע האמת, ברגע הזה, נעזוב את מה שהיה קודם ונעזוב את מה שיהיה מחר. ברגע הזה שבו אתה עומד, יש תובנה שאתה יכול לצעוק אותה לעצמך, כדי לחשוף את השקר של היצר הרע, ולהרים את עצמך עכשיו מהמקום שבו אתה נמצא. שתי מילים, שלוש מילים, לצעוק לעצמך, שקרן, תניח לי, שקרן, תניח לי. היצר הרע הוא חתיכת שקרן. היצר הרע מסמן לנו את העיניים. היצר הרע מפזר ערפל סביב ההתמודדות שלנו. אנחנו צריכים לדעת ולצעוק את זה לעצמנו, שכשאנחנו עומדים בפני ניסיון, עומדים בפני גירוי, עומדים בפני בלבול, עומדים בפני פיתוי של היצר, צריך לדעת שאנחנו עכשיו כאילו לא נורמליים. אנחנו לא מסוגלים לקבל את ההחלטה הנכונה, כי ליצר הרע יש שיטה אפלה, ארמומית, כדי להפיל אותנו. ואנחנו צריכים לחשוף את השקר, להוריד את המסך מאחורי השיטה הזו של היצר הרע, ולצעוק לו מילה אחת. שקרן, תניח לי, תפסיק לשקר אותי. השיטה של היצר הרע לבלבל אותנו, היא להשכיח מאיתנו את המשמעות של החטא. להשכיח מאיתנו את המחיר של החטא. אבל לא רק את המחיר הגשמי, שעל זה אנחנו לא מדברים היום, אלא על המחיר הרוחני. להשכיח מאיתנו את המשמעות הרוחנית של החטא, מה קורה לנו כשאנחנו עוברים עבירה. השיטה של היצר הרע להפיל אותנו, היא למרוח איזשהו קרם נעים מעל העבירה, ולומר, יבינו אותך, לא יקרה שום דבר, אף אחד אחר לא היה מתמודד, לא היה מתמודד יותר טוב ממך, גם הקדוש ברוך הוא יבין אותך במצב הזה, זה לא באמת מנתק אותך. ולכן השיטה הכי חזקה ומיידית, אנחנו לא מדברים עכשיו על התבוננויות עמוקות, שזה בבחינת אנטיביוטיקה. לבאר את הרע, להמיר אותו לטוב. הפעם אדמור הזה כן מדבר דווקא שלא כדרכו, על הקמול, על זריקה, על פתרון נקודתי שיכול לעזור הרגע. להסיר את המסך מעל השקר של היצר הרע, ולדעת את המחיר של העבירה, להגיד לעצמי, אני עכשיו מתנתק מהקדוש ברוך הוא. אי אפשר לאכול את ההוגה ולהשאיר אותה שלמה. להגיד לעצמי, העולם הזה הוא לא צחוק. יש דרישות ויש תביעות, והקדוש ברוך הוא עומד ורואה, עין רואה ואוזן שומעת. וכשאני עובר על מצוות השם, אני כרגע חס ושלום מתנתק מהקדוש ברוך הוא. וכשיהודי יגיד לעצמו את המילים האלה, אני מתנתק מהקדוש ברוך הוא, הוא בוודאי יתעורר. כי הרצון הכי עמוק של יהודי זה להיות מחובר. וכל השיטה של היצר היא להשכיח מאיתנו את הניתוק. לעמעם את הניתוק, למרוח מעליו שפחה של איזושהי שכבה של קרם, של פודינג, שלא נרגיש את האמת. ולכן אומר אדמור הזקן, אם אתה נמצא בפני ניסיון, תחשוף את השקר, תקרא את המסך מעל היצר הרע ותגיד לעצמך, אני לא רוצה להתנתק. וחס ושלום, אם אני עובר את העבירה, אני כבר לא יהיה אותו אדם שהייתי. הקשר כבר לא יהיה אותו קשר שיהיה. כמובן, אפשר תשובה וחלון המרבה לסלוח, אבל זה כבר יהיה משימה, זה כבר יהיה מסלול. זה כבר לא יהיה אותו דבר. הקטם, לבאר אותו, להוציא אותו, לנקות אותו, לחפר אותו, זה יהיה חתיכה דבר. במילא במובן המיידי ביותר, צריכים להסיר את הבלוף, את הערמומיות, את הזדוניות שהיצר הרע משתמש בה, כדי לבלבל אותנו. בואו נבין את העניין היטב. בשבוע הבא בעזרת השם, התחלנו השבוע את ספר במדבר, פרשת במדבר, ובשבוע הבא נקרא את פרשת נשוא. פרשת נשוא התורה מדברת על החטא החמור מכולם, על איש איש כי תסתה אשתו. ושם התורה עושה שינוי קל, שינוי של אות אחת. והתורה כדרכה באות אחת מעבירה עולמות שלמים. איש איש כי תסתה אשתו. התורה מדברת על החטא הנורא ביותר של הבגידה במשפחה. והיא אומרת, והיא כותבת תסתה בסין. למה בסין? תסתה כותבים בסמך, מלשון סטייה. סתתה מדרך הישר. סתה מהכביש, סתה מהמסלול, סתה מהנתיב שהולכים עליו בני אדם. אז למה תסתה בסין? איך נכנס פה סין? אומרת הגמרא, פה מספרת לך התורה, איך מתרחש חטא. פה נכנסת התורה לליבו של אדם, ומגלה את הסוד מה קורה בתוכנו כשאנחנו חוטאים. אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. אתה יודע למה קרה האבון הנורא הזה? חס ושלום, חס וחלילה של איש, איש כי תסתה אשתו? איך קרה עוול כזה, איך קרתה התפרקות כזו, איך קרה אסון כזה, ששום דבר אחריו לא יהיה כמו לפניו? כי תסתה. נכנסה ברוח שטות. היא לא הייתה לגמרי נורמלית. מה פשוט היא לא הייתה לגמרי נורמלית? אז איך מאנישים אותה? אם אין דעתה צלולה, אי אפשר להניש אדם שהוא אנוס. ברור שהיא הייתה נורמלית והיא אחראית למעשיה. אחרת לא מאנישים אותה. וחזל עומדים מפה לכל חטא שהוא. לא רק לגבי החטא החמור הזה. לכל חטא. אדם שחוטא במדלג על תפילה ומחלל שבת, ואחד שלו אוכל מחלות אסורות. כל דבר, כל מעשה שאדם עושה או שלא עושה, חזל עומדים שהוא פועלת בו באותו רגע רוח שטות. מה הכוונה רוח שטות? רוח שטות הפירוש הוא שהוא לא מבין את המשמעויות של מה שהוא עושה. האומנות של היצר הרע היא להשכיח, לדלל, לעמעם את התוצאות של מה שיקרה עכשיו. היצר הרע מרפד את העבירה, את החטא, בשכבות של הגנה, שאומרות, זה לא נורא, לא יראו אותי, גם אם יראו, יבינו אותי, גם אם לא יבינו, אבל לא יקפידו עליי. בכל מקרה זה לא מנתק אותי מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא חלון הרבה לסלוח, הוא מבין שאדם לא יכול להיות מושלם, הוא מבין שאדם נופל. איפה זה הגיע לשיא? בחטא הראשון. בחטא שהוביל, שילד, שיצר את כל החטאים כולם. התורה מדברת על פרי עץ הדעת, משבחת את הפרי, בתארים כאלה אין עוד בכל התנך, תארים כאלה נפלאים כמו על, כמו על אותו פרי אומלל, אותו פרי של סיטרא אחרא, פרי עץ הדעת, ותרא האישה. כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד הוא למראה. מה התורה משבחת אותו כל כך? על מה מדובר פה? מדובר פה להבדיל על הקטורת בבית המקדש. מדובר פה על לחם הפנים, מדובר פה על הקורבנות שעלו לריח ניחוח. מדובר על נחש הקדמוני, על עצם מהות ליבת הסיטרה אחרא כאן בעולם, שהובילה את החטא, שהפכה את העולם למקולקל, למזוהם, עד סוף כל הדורות. רוח הטומאה ממש. איזה שבחים, בטרי האישה, כי טוב העץ למאכל. ונחמד, ונעים. מה? ויציב ונכון וקיים על זה, נאמר להבדיל על הקודש ברוך הוא, לא נאמר על הסיטרה אחרא, לא נאמרים בילים כאלה. למה מגיע לפרי עץ הדעת כאלה שבחים? מובא בספרים, מובא ברמב"ן, שם הוא בעוד ספרים. כאן מגלה לך התורה את השיטה של היצר הרע. כאן מגלה לך התורה למה אדם וחווה נפלו. כי הם לא ידעו שחטא יכול להיראות יפה. הם חשבו שחטא, שעבירה, נעשית בדעה צלולה. שעבירה נראית כמו הסמל של המפלצת שיש על קופסת רעל, השם ישמור, קופסת של רעל עכברים. יש עזרה, דנג'ר, עזרה. מה עזרה? סכנה. פרצוף של מפלצת עם זרועות. הם היו בטוחים שככה נראה מעשה עבירה. מפלצת עם זרועות. אבל כשאתה רואה פרי, שנעים ונחמד, ותאווה הוא לעיניים, ומתוק ויפה, מסתם מהקדוש ברוך הוא נמצא פה. יופי, מאיפה יבוא לעולם? יופי אם לא אלוקות. כזאת אהבה, כזה נחמד. מן הסתם זה הקדושה בעצמה. זה השקר של היצר. הוא לא בא כמו גבר, הוא לא בא כמו גיבור. הוא פשוט מסמן לנו את העיניים. ראיתי פעם בספרים כתוב, למה סמחמם? למה הוא נקרא סמחמם? כי הוא מסמא את העיניים. היצר הרע מעבר אותנו, ובשעת החטא עצמו הוא משכיח מאיתנו את המשמעויות, והווה מחשב שכר מצווה כנגד הפסדה. הוא לא נותן לנו לחשב. כי השיטה שלו היא לרפד את זה בכל כך הרבה מילים יפות, שכבר אנחנו שוכחים לאן אנחנו נכנסים. ולכן השיטה האמיתית לעמוד נגד היצר, היא כשעומדים בפני דבר רע לזכור, לזכור את הלקח של חטא צדת. לא כל מה שנראה יפה הוא באמת יפה. יש דברים יפים שמאחוריהם מסתתר הרבה קיור, הרבה שפלות, הרבה ירידה. אז איך יודעים? מסתכלים בתורה. אם זה אסור, אז זה אסור. ואם זה רע, אז זה רע. ורע אף פעם לא יהפוך להיות טוב. זה לא משנה. כמה שיצר הרע לא יאמר מילים יפות, וכמה שלא נמצא צידוקים והצטדקויות ותירוצים להתנצל, רע לא יהפוך להיות טוב. במילא אומר אדמור הזקן, כשאדם, לא משנה אם אתה במדרגת הבינוני, אתה לא במדרגת הבינוני, אתה יכול להיות אבל לנקוט במידת הבינוני, דהיינו לשים ברקס עכשיו, ולהזכיר לעצמך, מה יהיה פה? אני עכשיו עובר על רצון השם, אני עכשיו עובר על רצון האלוקים, אני עכשיו מתרחק מהקדוש ברוך הוא חס ושלום. כשאדם חוטא, אומר הרמב״ם, מבחינת רשע, התפילות שלו לא מתקבלות. מי היה זה שעשה את זה? מי היה האדם שברגע האמת, ברגע האחרון, רגע לפני הידרדרות תאומית, עצר, ופתאום נזכר מה קורה פה, על מה ההתמודדות האמיתית. נזכר על מה המשחק האמיתי, על מה מתחרים פה, על מה מתווכחים כאן. יוסף הצדיק. מעולם, מעולם, לא התמודד ולא יתמודד אדם עם ניסיון כמו שהתמודד יוסף הצדיק. הגמרא אומרת שבכל הדורות כשלאדם יש ניסיון, שיגיד לעצמו, יוסף כבר עמד בניסיון הזה. יוסף מחייב את הרשעים. כמה שאדם לא יהיה נמוך, הוא תמיד, אם הוא חטא, הוא יהיה השם. ואם הוא יבוא ויגיד לקדוש ברוך הוא, לא יכולתי לעמוד בזה. ריבוני של עולם, אתה לא נמצא פה בעולם. אתה לא יודע מה זה יצר הרע. אני נמצא פה בעולם. אני אומר לך, לא יכולתי לעמוד בזה. אדם לא יכול לעמוד בניסיון כזה. יגידו לו, כלום סבלת יותר מיוסף. כלום התענית יותר מיוסף. יוסף יצר תקדים שאפשר לעמוד בניסיונות. שאם אדם רוצה, הוא יכול להתגבר. למה? כי יוסף עבר את הניסיון הכי קשה. למה יוסף עבר את הניסיון הכי קשה? בפשטות. הגמרא שם מעריכה, כמה שהיא הייתה מבלבלת אותו וכו', אבל בפשטות, בפשטות גמורה. למה יוסף עבר את הניסיון הכי קשה? כי לא היה לו מה להפסיד. היה לו רק מה להרוויח. יוסף לכאורה, היו לו את כל הסיבות שבעולם, 100% סיבות, ברמה הגשמית, ברמה החומרית, ברמה הבאמית, ברמה של עולם הזה, היו לו את כל הסיבות לחטוא. לא הייתה לו שום סיבה להגיד לה לא. למה? לא היה לו מה להפסיד. שום ראש ישיבה לא חיכה לו בסוף היום, ושאל אותו, נו יוסלה, איפה היית היום בשתיים בצהריים, כשכולם הלכו שם לבית תפלתם, איפה אתה היית? שום שטחנית לא חיכתה לו בערב. יוסף היה אדם מחוק, שרק הוא ידע שהוא קיים. רק הוא, רק יוסף הצדיק ידע שיוסף הצדיק חי וקיים. חוץ ממנו, אף אחד בעולם לא ידע שהוא קיים. אמא שלו נפטרה, אבא שלו ישב עליו שבעה, מדליק נר עליו כל שנה. האחים עשו חרם ביחד עם הקדוש ברוך הוא, שלא מדברים על הלילה ההוא. היה יוסף ואין עוד יוסף. היה שכם ואין עוד שכם. הלילה הוא נמחק. טרוף טורף יוסף, חיה רעה, חלטו, עד כדי כך שהם עצמם כבר התחילו להאמין בשקר שלהם. אין יוסף, לא היה יוסף. יוסף הוא חופשי. הוא לא צריך את הדין וחשבון לאף אחד. מעבר לכך, היא גם נתנה לו את הסיכוי היחיד להצליח בחיים. אם הוא רוצה אי פעם להיחלץ מהמקום שלו כעבד, אם הוא רוצה אי פעם להתקדם במצרים, להגשים את החלומות שלו, להפוך להיות מלך או משנה למלך, היא הסיכוי שלו. היא יכולה לפתוח לו את השמיים. אם יגיד לה לא, היא תזרוק אותו בבור עד סוף ימיו. יש לו את כל הסיבות שבעולם, רק להגיד לה כן ולא להגיד לה לא. ואכן התורה רומזת, לפחות לפי דעה אחת בגמרא סוטה, שיוסף כמעט בא לחתור. איך אפשר אחרת? איך ילד בן 17 יכול לעמוד מול לחץ כזה, מול פיתוי כזה, מול הזדמנות כזאת? ויבוא הביתה ואין איש לעשות מלאכתו, חד אמר לעשות מלאכתו איתה. ולכן בא בזמן שאין איש מאנשי הבית שם בבית. אלא שברגע האחרון, אומרים חזל מסכת סוטה, ורשי מביא את זה. בשנייה האחרונה קרה נס, ונראתה לו בחלון דמות יוקנו של אביו. פתאום ראה את הבבואה של אביו, דמות יוקנו של יעקב אבינו, ראה למעלה בחלון. וכל אחד שואל את עצמו, אז מה אם ראה את דמות יוקנו של אבא שלו? יש חוטא אחד שלא מכיר את אבא שלו. יש חוטא אחד שלא רואה בבוקר את אבא שלו. האדם שראה את אבא שלו הכי הרבה פעמים בספר בראשית, הוא גם החוטא הכי גדול בספר בראשית. עשיו, עשיו הרשע, אם יש יוסף הצדיק, יש עשיו הרשע. עשיו הרשע ששצד ועבל והשחית והרע. עשיו היה אדם שכל יום הלך ואכל עם אבא שלו ארוחת ערב וכינו מטעמים, כיבד אותו עם בגדי גן עדן וכו' וכו' וכו'. אז למה אצל עשיו לא הספיק זה שהוא ראה את אבא שלו, ויוסף כן הספיק? מה פה העניין? מובא בספרי חסידות נקודה עצומה. כשיוסף רואה את אבא שלו מול העיניים, הוא מבין פתאום את המשמעות של העבירה. הוא חושף את השקר של היצר. הוא מסיר את הלוט, הוא מסיר את הכיסוי מעל התעתוע שהיצר יוצר. כשהוא רואה את אבא מול העיניים, הוא פתאום מבין שזה אל חזור. שאם חס ושלום, אם הוא נכנע עכשיו, אם הוא נופל עכשיו, הוא קורע את החוט האחרון בינו לבין אבא שלו. הוא מבין שזה לא עוד חטא, זה לא עוד משהו, אלא פה נמצא העניין כולו. הוא מפיל וממוטט את עצם הקשר, את החוט האחרון שקושר בינו לבין אבא שלו. היא האישה, כנציגת הנחש, כנציגת הסתרה אחרא עוד מחטא צדת. היא ניסתה להגיד, זה שום דבר, אף אחד לא היה עומד בניסיון כזה. תאמין לי, זה מה שיקדם אותך. אולי זה יגשים לך את החלומות. אולי להפך, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. היא ניסתה לרפד את זה במילים יפות. עזוב, כל אחד היה נופל בניסיון כזה. ואז פתאום הוא רואה את אבא מול העיניים. הוא כאילו מבין שעצם הקשר מונח כאן על הכף. השאלה אם הוא בן או לא בן. וככה הוא קורע את השקר שלה. ואת זה צריך לקחת כל אחד, להעמיד את אבא מול העיניים, להעמיד את הקדוש ברוך הוא מול העיניים בשעת החטא, ולזכור שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, בני, בני, אל תלך בדרך איתם, אל תקרא את הקשר, אל תנתק את הקשר, כי כל יהודי, ברגע שחס ושלום, הוא עושה ההפך מרצונו יתברך, ברגע הזה הוא אומר לא, הוא מתנתק, הוא קורע את הקשר בינו לבין הקדוש ברוך הוא, הוא הופך להיות רשע, הופך להיות אדם שהתפילות שלו לא מתקבלות. אבל זה יותר עמוק מזה. כשיוסף רואה את אבא שלו, לא רק שכאילו הוא מבין שהעצמיות שלו, הקשר העצמי, עצם השאלה מי אני, עומד כאן על הכף. הוא פתאום מבין שזאת השיטה של היצר, מאז ומתמיד. זאת השיטה של היצר, הוא פתאום מבין את הקשר לעץ הדעת. הוא מבין שיש חוט ישיר שקושר בין הניסיון שלו לבין הניסיון של עץ הדעת. בין השיטה של היצר כאן, לשיטה של היצר שם. כתוב בגמרא, ששופרד יעקב מעין שופרד האדם הראשון. פניו של יעקב אבינו היו דומות לפניו של אדם הראשון. כשיוסף רואה את אבא שלו מול העיניים, הוא לא רק רואה את אבא שלו. הוא רואה את הפנים שמאחורי אבא שלו. נשים לב לדיוק לשון הגמרא, דמות דיוקנו של אביו. היה צריך להיות כתוב, נראתה לו דמותו של אביו, או פניו של אביו, או תמונתו של אביו. מה זה דמות דיוקנו? מה זה דיוקנו של אביו? כי יוסף לא רק רואה את אבא שלו. אלא גם רואה את הפנים שמאחורי אבא שלו, רואה את אדם הראשון. וכאילו אדם הראשון אומר לו, יוסלה תיזהר, זאת השיטה שלה מאז ומתמיד, זאת השיטה של הנחש מאז ומתמיד. הוא מהמאם, הוא מרפד, הוא מרקח, הוא אומר מילים יפות. אבל צריך לדעת, שלא משנה כמה מילים יפות הוא יאמר, זה לא ישנה את המציאות. הווה מחשב שכר מצווה כנגד הפסדה. הכל מונח כאן על הכף. אדם הראשון טעה פעם אחת, והוא מוטט את העולם כולו, הביא את המוות עד סוף כל הדורות. הכל מונח כאן על הכף. יוסף רואה את אבא שלו מול העיניים, הוא כאילו מבין שזאת השיטה של היצר מאז ומתמיד. אז הוא מבין א' את עצם מעשה העבירה. שהמחיר יהיה חס ושלום ניתוק. והוא מבין גם את השיטה של היצר, את האסטרטגיה שלו, מאחורי מעשה העבירה. שמדובר על שיטה זדונית, של לשקר, לרפד. הבעל שם טוב אמר, רב הביא את זה פעם, רבי מלובביץ' הביא את זה פעם בשיחה מיוחדת, שהבעל שם טוב אמר נקודה נפלאה. הגמרא שואלת, שוחט, משום מה היא חייב? שוחט בשבת, על מה הוא חייב? והגמרא אומר, מביאה באחת הדעות, שהוא חייב משום צובע. כי כשהדם מתפרץ, אז נשפך דם אדום, אז יכול להיות עניין של צביעה. אז השוחט חייב משום צובע. אמר הבעל שם טוב, זאת הסיבה שהקדוש ברוך הוא ישחוט את היצר הרע. שוחט משום מה חייב, הגמרא אומרת שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא ישחוט את היצר הרע. למה? כי הוא יגזים. כי הוא יגדיל. הוא עשה עוד הרבה יותר ממה שהתירו לו. במה הוא יגזים? זאת הייתה השליחות שלו. השליחות שלו היא להרע, היא להחתי. אומרת הגמרא, שוחט משום מה חייב. היצר הרע, למה ישחטו אותו? למה הוא חייב בשחיטה? משום צובע. כי היצר הרע פועל באופן של צביעות, באופן של שקר. הוא צובע את עצמו בצבע של ידיד, בצבע של תלמיד חכם, בצבע של רב. הוא בא עם טיעונים הלכתיים ומסביר לך שבמקום שבו אתה עומד מותר לך לחטוא, מותר לך ליפול, מותר לך לעשות את הטעות הזאת. אף אחד לא היה עומד בזה אחרת. זה הותרה, זה דחויה, מוצא פלפולים מכאן ועד מחר. משתמש בידע תורני, בכובע תורני, כדי להפיל אדם. על זה אומרים שהקדוש ברוך הוא ישחוט את היצר הרע לעתיד לבוא, כי הוא יגדיל לעשות, הוא יגדיל להחתיב. במה הוא יגדיל? משום צובע. שהוא צבע את עצמו בצבע של ידיד, בצבע של תלמיד חכם, בצבע של חבר. ולכן השיטה הנכונה לעמוד בפני חטא, לעמוד בפני ניסיון, היא להזכיר שאני נמצא עכשיו בתוך ערפל, שאני נמצא בתוך מסך, ועוד שעה כשאני אצא מזה, אני אוכל את עצמי. אני אגיד לעצמי, למה אמרתי לא לקדוש ברוך? למה ניתקתי את עצמי באותו הרגע מהשגחה האלוקית, מהסדר האלוקי, מהרצון האלוקי? למה הכנסתי לתוך תוכי רעל, זיהום רוחני? יש סיפור חסידי מופלא על יהודי שעשה את זה, על יהודי שחשף את השקר של היצר הרע, שידע לקרוא את הטיעונים בתוכו, ולדעת שהטיעונים האלה, גם כשהם נשמעים מתקתקים ונחמדים ומושכים את הלב, זה לא יותר מצובע, זה לא יותר משטן, שבסך הכל צובע את עצמו בשושנים, צובע את עצמו בוורדרדים. יש סיפור, רבי סיפר אותו הרבה פעמים את הסיפור הזה, על רבי נחום מצ'רנוביל. נחום מצ'רנוביל היה מיוד, מחסידיו של הבעל שם טוב, מראשוני אדמו"רי החסידות, יהודי קדוש וטהור. עכשיו, רבי נחום מצ'רנוביל היה אדם שלא היה צריך לעצמו כלום. לא היה צריך שום דבר לעצמו. היה חי חיי עוני ודחקות, וגם כשהחסידים, הייתה חסידות צ'רנוביל, חסידות חשובה מאוד, כשהחסידים היו באים ונותנים משהו, הוא היה מיד מחלק את זה. עד שהחסיד העשיר יוצא, כבר נכנס חסיד אחר שזקוק להכנסת קלה, וזקוק להלוואה, וזקוק להתחיל את העסק, והרב נותן לו את הפדיון, את כל משהו, את כל משהו נכנס, את כל מה שנכנס, הוא נותן לו לחסיד שנכנס. נו, אז בני הבית כבר התרגלו לעוני, והתרגלו לחיים קשים, והסתפקות במועט, אבל סוף סוף מגיע הזמן שצריכים כסף. הבת הגדולה נכנסה לפרקה, הגיעה לפרקה, וברוך השם צריכה להתחתן, וצריכים לעשות חתונה של בת של רבי. יבואו חסידים מכל רוסיה, מכל פוילין, מכל אשכנז, וצריכים לכבד אותם. הרבנית ניגשה לגבאי, ואמרה לו, תראה, צריכים למצוא את הדרך, להסב את תשומת ליבו של הרבי, שאנחנו צריכים כסף, צריכים להלביש את הכלה, היא צריכה להיראות טוב, הם האחים והאחיות, האמא של הכלה, צריכים להכין משפחה לחתונה. נו, הגבאי ידע מה הוא צריך לעשות. ידע שלדבר עם רב נחום מצ'רנוביל זה לא יעזור שום דבר. הלב שלו לב רחום, הלב פתוח כליבו של אולם. כמה שהוא ישמע ברגע שיכנס חסיד אחר שזקוק, הוא ייתן, הוא יגיד, לי כבר הקדוש ברוך הוא יעזור. ידע הגבאי שהוא צריך לעשות פה מעשה אמיץ, במצוותה של הרבנית, הוא צריך לעשות מעשה של, יש בו איזושהי חוצפה, אבל זאת תהיה שטות קדושה, חוצפה של קדושה, גדולה עבירה לשמה. הוא חיכה שיבוא איזשהו חסיד עשיר, שבוודאי יבוא וייתן פדיון יפה. והוא תכנן שהחסיד הזה יהיה האחרון לפני מהריב. אחריו אף אחד לא ייכנס, והרבי ישיר את הסכום על השולחן, והוא מיד ייכנס אחר כך ויקח את הסכום וייתן לרבנית שתכין את כל צורכי החתונה. וכך היה, באמת הגיע יהודי מהעשירים ביותר של החצר, יהודי שתמיד כשהיה בא היה נותן סכום יפה, והגבאי ניגש אליו וגילה את אוזנו, התרומה שתיתן היום זאת תהיה תרומה מאוד מאוד יקרה, כי היא לא תינתן בשביל החסיד הזה, בשביל החסיד האחר, היא תהיה תרומה בשביל הרבי. תהיה תרומה פרטית בשביל להלביש את הרבנית, ולהלביש את הקלה, וגם לרבי עצמו לקנות בגדים, בגדי שיריים מכובדים, שמתאימים לחתונה, שמתאימים לכל הגדולים שיבואו לראות אותו. נו, כמובן שהחסיד שמע את זה, הכפיל את התרומה, הכפיל את הסכום שהכניס בכיס, ונכנס לרבי, ומסר את כל הסכום, ואמר, רבי, זה השתתפות שלי בחתונה, שתהיה בשמחה הכי גדולה. רבי קיבל והניח במגירה. הגבאי עומד בחוץ, מחכה כבר שהחסיד הזה יצא, והרבי ילך יתפלל מהיריב, והוא יוכל לקחת את הסכום ולתת לרבנית. אבל עד האוכי ואוכי, עד שהוא יתארגן, ואותו חסיד עשיר יצא, נכנס חסיד אחר. זה היה חסיד אומלל, שלא הלך לו שום דבר בחיים, והיו לו כמה בנות לחתן. והוא פרץ בברכי ושפך את ליבו לפני הרבי, לפני אדמו"ר רב נוחם, ורב נוחם נפתח לו הלב, והוציא את כל הסכום הזה, ונתן לו ביד, ושוב נשאר בלי שום דבר. הפעם הגבאי כבר לא יכול להתאפק. הוא נכנס לרבי ושפך את ליבו. הוא אמר, רבי, מי אני שאני אתערב? אפר ואפר אני. אני בסך הכל הגבאי פה, בסך הכל העוזר, בסך הכל השוליה, אבל החריש לא אוכל. יש חתונה עוד חודש. צריכים להכין מקום, צריכים להכין פירמידות, צריכים להכין אוכל לאלפי חסידים שיבואו. צריכים להלביש את הקלה, צריכים להלביש את משפחת הקלה. הרבי יודע את המצב. מאיפה אנחנו אמורים לממן את כל זה? נו, אז הרבי ענה את התשובה, לי כבר הקודש ברוך הוא יעזור, לחסיד העני הזה אין מי שיעזור. ואז הרבי אמר לאותו גבאי, אם כבר מדברים, אני רוצה לגלות לפניך את תעלומות לבבי. אני רוצה לגלות לפניך את הסערה שהתחוללה בקרבי. לקחתי את הכסף מאותו חסיד עשיר, הנחתי במגירה והודיתי לקודש ברוך הוא, שיהיה עם מה להתחיל את החתונה. ואז נכנס אותו חסיד עני, וביקש ושפך את ליבו. החלטתי שאני נותן לו את מה שקיבלתי. אבל אז התחילה במוחי שערה. פתאום עלתה לי טענה של קדושה. למה לך לתת את כל הכסף לחסיד אחד? מה פתאום שאדם אחד ייהנה מכל הכסף הזה? תיתן לו 20%. ואחר כך יבוא עוד חסיד, תיתן עוד 20%, ועוד חסיד עוד 20%, תחלק את זה לחמישה. והתחילה בתוכי באמת מלחמה. למה לתת סכום כזה לאדם אחד? אולי לחלק את זה לכמה אנשים? למה שלא ייהנו מזה 5 חסידים, 10 חסידים, קהילה שלמה יכולה ליהנות? ולא ידעתי מה לעשות. לתת, לא לתת, כמה לתת? ואז עצרתי את עצמי. ואמרתי, מה שנשמע, אולי כמו קדושה. זה לא יותר מתעלול של היצר הרע, כדי שאני לא אתן. איך ידעתי? קודם כשרציתי לקחת את הכסף לעצמי, לא הייתה לי מחשבה, מה פתאום אתה לוקח כזה סכום לעצמך? תיקח לעצמך חצי ותפריש לעוד כמה יהודים את החצי השני. לא. כשרציתי לקחת לעצמי, ברור לי שהכל לעצמי. אבל כשבא חסיד אחר לבקש, פה התחלתי להתלבט. אולי אני אתן לו 10%, 20%, 30%, אולי אני אחלק את זה לכמה, לחמישה, לעשרה. הבנתי שזה לא יותר מתעלול של היצר הרע. שרק רוצה למנוע אותי מלתת. אז עכשיו הוא אומר לי, תן 20%, מחר הוא יגיד לי, אל תיתן גם 20%, וככה הוא ילך ויוריד אותי. זאת אומרת שיהודי צריך להכיר את עצמו. להכיר את הלכי הלב שלו, להכיר את הטקטיקות של היצר הרע שלו. אומר אדמור הזקן, השיטה הכי פשוטה, הכי מהירה, הכי חד משמעית לעמוד בפני עבירה, היא לזכור מה מונח כאן על הכף. לזכור שהקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא עומד בסכנה. לזכור שאחרי זה אני לא יהיה כמו לפני זה. יש טענות הגיוניות שיבינו אותך, ואף אחד אחר לא היה עומד יותר טוב ממך, ואולי למצוא גם צידוקים הלכתיים, למה במקרה הזה מותר לך לחתור? נו, אז אומר האדמור הזקן, צריכים לדעת שזאת השיטה של היצר. מאז ומתמיד, רוח שטות, הוא פועל עם שטות. אגב, זאת הסיבה ששלמה המלך מכנה את היצר הרע, מלך זקן וכסיל. למה זקן וכסיל? זקן אני מבין, כי הוא ותיק, הוא נכנס עוד לפני הנפש האלוקית, הוא נכנס ראשון, בסדר. אבל למה כסיל? הוא חכם, החכם שבאדם, החכם שבחיות והחכם שבאדם, זה היצר הרע. שואל פיקח, מבלבל אותנו, מטעה אותנו, מטריף אותנו, מתיש אותנו. מה פתאום כסיל? אנחנו כסילים, הוא חכם שבחכמים. התשובה היא הוא כסיל, כי הוא משתמש בשקר. ובסוף שקר מתברר. היצר הרע הוא תמיד טוב לטווח הקצר. הוא לא טוב לטווח הארוך. דיברנו על זה בשיעור הקודם. לפני 2 שיעורים, בתחילת פרק י' ג', שהרע הוא אימפולסיבי יותר, הוא אלים יותר. אבל הוא לא מחזיק. הטוב הוא שקט יותר, הוא עדין יותר, הוא שכלי, הוא פועל לאט, אבל הוא עמיד יותר, הוא מחזיק יותר לאורך זמן. אומר לך שלמה המלך, מלך זקן הוא כסיל, תבין, עומד לפניך אדם שמשקר, אדם שמשתמש ב... איך הגמרא אומרת שאדם לא משקר במילתא דוידא לגילויה, בדבר שעוד רגע יתגלה. אבל יצר הרע כן משקר בדבר שעוד רגע יתגלה. הוא לוקח את האימור שלא נבין ולא נתפוס ולא נקלוט. אז תפקידו של האדם זה להפעיל ראש, זה לעמוד ולהבין מה מונח כאן על הכף. הכל מונח כאן על הכף. מור זה כן מסיים ומחדד את זה בעניין עוד יותר נוגע ועוד יותר מרומם. אי אפשר שכל השיעור יהיה כזה כבד, יהיה כזה מייסר. השיטה החסידית היא שיטה של אור. אז אדמור הזקן לוקח את זה לכיוון מאוד חיובי. שאני צריך לזכור שהרצון העמוק שלי זה להיות קשור לקדוש ברוך הוא. יבוא אדם ויאמר, בסדר, לי זה לא מספיק. אני אגיד לעצמי, יציר אור משקר אותי, מטריף אותי, מנתק אותי. לי זה לא מספיק, לא אכפת לי להתנתק. אומר אדמור הזקן, לא נכון. זה גופה שאתה אומר שלא אכפת לך להתנתק, זה גוף הרוח שטות. הרצון הכי עמוק של יהודי זה להיות קשור לקדוש ברוך הוא. איך אני יודע? כי היית מוכן למסור את הנפש. אם היו אומרים לך חס ושלום עכשיו, לך לדבר האמיתי, אתה לא אכפת לך להתנתק, אז תשרוף הכל. חס ושלום, תעשה את הדבר הנורא ביותר. לא, איך בנעיד? לא התכוונתי לזה. התכוונתי בפינות, בשוליים, במהות, אף אחד לא היה מוכן לנתק את עצמו. כל ההיסטוריה מלאה ביהודים רחוקים ונידחים, שלא היה להם שום רקע, שכל הקשר שלהם לידישקייט היה העובדה שהם ידעו שהם יהודים. אבל ברגע האמת, שהיו צריכים לפגוע ביהודי אחר, כשהיו צריכים להלשין על יהודי אחר, כשהיו צריכים להמיר את דתם חס ושלום, קפצו לאש. הם אמרו, לא עד כדי כך, לא, 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 לא. למרוד בעם ישראל, למרוד בקדוש ברוך הוא, לזה לא התכוונו. לשרוף ספר תרא, סיפור בשואה ידוע, על ראש עיר גוי, ראש עיר יהודי, שהתנהג כאחד הנוכרים, ועבר את כל העבירות שבתורה. והנאצים נכנסו לעירייה, וידעו שהוא יהודי. וביקשו ממנו, לשרוף שם את הספר תורה, לזרוק אותו לאש. הוא אמר, השתגעתם, ספר תורה, וקפץ לתוך האש. במילא יהודי צריך להזכיר לעצמו, שחטא זה עניין של ניתוק, ואני בוודאי לא רוצה להתנתק. הרי אם היו מבקשים ממני עכשיו, חס ושלום, למסור את הנפש באחד, הייתי מוסר את הנפש. זאת אומרת שעצם מהותי ורצוני, זה להיות קשור לקדוש ברוך הוא. אז אתה צריך להזכיר לעצמך מצד אחד את המחיר של החטא, ומצד שני את השכר מצווה, את הרצון העמוק שלך להישאר מחובר. אני רוצה לסיים. בסיפור מפליא, במקום לדבר על סיפורים שהיו בדורות קודמים, יהודים שמסרו את נפשם, אני רוצה לספר סיפור פשוט. מה הפירוש שהרצון הכי פשוט, הכי בסיסי של יהודי, אפילו יהודי שלא יודע כלום, זה לבשור נפשו באחד, להיות קשור לקדוש ברוך הוא. וכל אחד כששומע את זה, מתעורר באותו רצון עמוק, והוא כבר יודע איפה הוא רוצה להיות, איפה הוא צריך להיות. יש לי אח, שהוא שליח בקטריניבורג, ברוסיה, באורל, שליח של הרבי בפתחת סיביר, בסוף העולם, איך אומרים, כשהם רוצים להתחמם, הם נכנסים לפרישידר. בחורף יכול להיות שם מינוס 37, מינוס 40, והם חיים שם, מגדלים ילדים. אנחנו לפני כמה שנים התארחנו אצלו, הוא חגג בר מצווה לבן הבכור, זה היה בחנוכה. ירדנו מהמטוס, באחד מלילות החנוכה, בסוף דצמבר, והוא יצא לקבל אותנו, מאוד מכבדים אותו שם, הוא הגיע עד המטוס לקבל אותנו, והוא אמר, נו, הגעתם ביום חם. היה אז מינוס 25, מינוס 20, הגעתם בימים חמים, זה לא מינוס 40. פועלים גדולות ונצורות, באמת, קירבו כל כך הרבה יהודים לתורה, למצוות, בנו בית כנסת אדיר. שמעתי ממנו סיפור, שמעתי את זה יותר מדייק מאמא שלי, שהתארחה אצלו לפני כמה שנים. הייתה אצלו בפסח לפני כמה שנים, ובאחרון של פסח, בחוץ לארץ, אחרון של פסח, אז אצל חסידים חוגגים סעודת משיח. בעל שם טוב הקדוש תיקן, חגוג סעודת משיח ביום האחרון של פסח, חג האמונה. אמא שלי הלכה לנוח, וביקשה ממנו, אמרה לו, זליג, לקראת ערב תעיר אותי, ונלך ביחד לבית הכנסת, לאכול סעודת משיח. היא מתעוררת מהשינה, כבר כמעט חושך בחוץ. נבלה מאוד, קופצת. מה, אחי, שכח סעודת משיח? איך יכול להיות? הרי מאות יהודים התאספו, מגיעים, עם מצות, עם יין, עם ביצים, לאכול יחד. יוצאת לסלון מבועלת, היא רואה אותו יושב עם יהודי. יהודי בלי כיפה ובלי זקן, יהודי שאין לו שום רקע ושום דבר. יהודי הזה בוכה, והכי פשוט לא יכול לעזוב אותו, יושב איתו. מתברר שאותו יהודי בא עכשיו מבית המשפט, באחרון של פסח, בא מבית המשפט. הוא עזב את אשתו הנוכרית, שאינה יהודיה, והחליט שהוא לא רוצה קשר, הוא רוצה להקים את החיים שלו מחדש עם אישה יהודיה, ובא מבית המשפט להכריז על גירושין. והשופט כל כך כעס על הדרך שבה הוא עשה את זה. שנישל אותו מהכל, לקח לו את הרכוש ואת הנכסים ואת הבית, את האוטו, השאיר אותו בכלום, לא היה לו באותו לילה איפה לישון. הוא בא מספר לאחי על המעשה הזה של הגבורה, על הקפיצה לאש שהוא עשה. אחי נדהם, אחי אומר לו, אבל מה כל כך דחוף היום, באחרון של פסח, היית בבית המשפט, היית צריך לחתום, יכולת לחכות עוד יום, עוד יומיים, מה פיקוח נפש? הוא אומר לאחי בתמימות של יהודי שנמצא ברגע האמת של החיים שלו, זה אליג, גם אני רציתי לצאת ממצרים. גם הוא רצה לקיים את הפסח כפשוטו, לצאת ממצרים בפסח. הנקודה הזו קיימת אצל כל אחד מאיתנו, וכשיהודי עומד בפני ניסיון, הוא צריך להזכיר לעצמו שהדבר הכי פשוט אצלו זה להיות קשור לקדוש ברוך הוא. וכאן רוצים לנתק אותו בעטיפה של שושנים. אז שיסיר את העטיפה של שושנים ויחריז ויצעק לעצמו, אינני רוצה להיות נפרד מהשם אחד, אפילו רגע אחד.
האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי בספר התניא. כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי.